הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי,
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת עירובין, פרק שלישי, פרק בכל מערבין, בדף י"ט עמוד ב', מספר שורות מלמעלה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן אכל עליתין, ועליתין פירושו של דבר פירות המתוקים, כגון פירות גנוסר שהיו מתוקים ביותר. זה פירוש אחד שמבאר הפני משה, והביאור השני מבאר הפני משה שהכוונה היא מיני חלות ברותחין, ואמר לאחר שהוא אכל כך, לא תאמית מזון באו יומה, היום לא אכלתי שום מאכל. שואלת הגמרא, ותנינן, הנודר מן המזון מותר במים ומלח. למדנו אם כן שכל אדם שאוכל כל דבר וסוג מאכל מכל מין שהוא, הרי הוא בגדר מזון מלבד מים ומלח. אם כן, כיצד רבי יוחנן, למרות שאכל את הפירות המתוקים הללו של פירות גנוסר, הוא הגדיר זאת שהוא לא אכל באותו יום דבר מזין? מתרצת הגמרא, פתר לה, יש לבאר את המשנה כשיטת רבי יושיע. דרבי יושיע אמר, הילכו בנדרים אחר לשון תורה. ובלשון תורה כל מין וסוג של מאכל נחשב למזון. אולם רבי יוחנן סבר שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם ולא אחר לשון תורה, ומכיוון שהפירות גיינוסר הללו, למרות שהם טעימים מאוד, אבל מכיוון שאין האנשים מגדירים אותם כדבר המזין, לכן הוא יכל לומר, לא תאמת מזון, לא תאמתי מאכל מסביע בהו יומה. מביאה הגמרא ראיה שבלשון התורה כל דבר של מאכל נקרא מזון, ומניין שכל הדברים קוראים מזון? משיבה הגמרא, רבי יחא ברבי יהודה אמר, נאמר בפרשית, פרק ממהי פסוק אף ג', ו10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון. הפסוק עוסק לגבי המתנות שיוסף שלח ליעקב אבינו. מה תלמוד לומר ומזון? שואלת הגמרא, הרי כבר נאמר בר ולחם, ומהי התוספת של ומזון? אלא מכאן למדנו שכל הדברים קוראים מזון, כלומר שבלשון תורה לא רק לחם אלא כל דבר מאכל מוגדר כמזון. ואם כן, יש מכאן ראיה לשיטת רבי יוחנן שסובר שבלשון תורה כל דבר מאכל נקרא ונחשב למזון. כעת הירושלמי עובר לעסוק בדברי המאכל שניתן לערב בהם. נדר מן הכיכר, כלומר אדם שאסר על עצמו לאכול כיכר, מערבין בו למרות שהוא נדר שלא לאכול ממנו. לעומת זאת, אם הקדישו, אם אותו אדם הקדיש את הכיכר, אין מערבין בו, הוא לא יכול לעשות ולסמוך על הכיכר הזה בדין עירוב. ומבאר הירושלמי, נדר מן הכיכר מערבין בו, מדוע? שכן אחר ראוי לאוכלו. מדוע אם אותו אדם שרוצה לסמוך על העירוב, יכול לסמוך על העירוב למרות שהוא נדר מן הכיכר, ואם כן אסור לו לאוכלו? מכיוון שאדם אחר יכול לאכול את הכיכר, אם כן הכיכר הזה נחשב לדבר מאכל. לעומת זאת, אם הקדישו, אין מערבין בו, מדוע? לא הוא ולא אחר ראויין לאוכלו, שהרי גם חברו ואנשים אחרים לא יכולים לאכול מן הכיכר אחר שהוא הקדש. שואל הירושלמי, רבי החבאי, ואין אדם נשאל על הקדשו? הרי כל אדם יכול לעשות התרת נדרים, ולמרות שהוא הקדיש את הכיכר, אם כן יוצא שהכיכר ראוי למאכל, כי לאחר התרת נדרים, בוודאי מותר לו לאכול מן הכיכר, ומדוע הוא לא יכול לסמוך על הכיכר של הקדש כעירובי תחומין או כעירובי חצרות? והגמרא נותרת בקושייה. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי אחא אמר, רבי מייש הבאי, כלומר רבי מייש ההקשה. תמן אמר רבי שמעון, חייא ברי דרב אמר, עבודה זרה שעשה לחיל המבוי, מתרת את המבוי. כלומר, הדין הוא שבכדי שיהיה ניתן לטלטל במבוי, צריך לעשות לחי או קורה בפתחו. ואם האדם עשה לחי מדבר של עבודה זרה, מעץ של עבודה זרה, הדין הוא שמותר לטלטל באותו מבוי, ולמרות שעבודה זרה אסורה בהנאה. ואם כן, מקשה הגמרא ואחת אמר אחין, וכאן אצלנו לגבי עירובין, אתה אומר שהאדם לא יכול לערב ולסמוך על כיכר של הקדש מכיוון שהיא אסורה בהנאה, וכי מה ההבדל בין כיכר הלחם שמכיוון שהוא אסור בהנאה, אם כן לא ניתן לסמוך עליו לעירובי חצרות או לעירובי תחומין? ובניגוד לכך, לגבי לחי למבוי, אתה מכשיר לחי של עבודה זרה. מיישבת הגמרא, אמר רבי אלעזר תמן, מכל מקום נסתם המבוי. ואחא מאיצלח, רבי אלעזר מיישב שיש הבדל בין לחי למבוי, שהוא מכשיר את המבוי למרות שהוא עשוי מעבודה זרה, לבין דינים של הנחת העירוב. והסיבה היא שכשאדם עושה לחי מעבודה זרה למרות שאסור להנות מהלחי הזה, הרי בסופו של דבר הלחי הזה הוא דבר מציאותי, ומכיוון שהוא דבר מציאותי והוא קיים וממשי, והוא לא תלוי בכוונה, אלא תלוי במציאות של הנחת הלחי, אם כן, יש כאן תיקון בכניסה למבוי. ולמרות שהלחי הזה הוא מעבודה זרה שאסור להיענות ממנו, בסופו של דבר, מכיוון שהוא קיים, אם כן המבוי נחשב כסתום ומותר לטלטל בו. לעומת זאת לגבי הנחת העירוב, הרי העירוב מועיל רק מחמת שאותו אדם יכול לאוכלו, ואם האדם לא יכול לאוכלו, בוודאי שלא שייך לסמוך עליו כעירוב, הרי כל מטרת והייעוד של העירוב, זה שהעירוב מורה על כך שהאדם לן, והאדם מקבל את השבת ושובט, לא במקום שהוא נמצא בו, אלא במקום הנחת העירוב. זאת מכיוון שיש לו במקום הנחת העירוב דבר מאכל שראוי בשבילו לאכילה, ומכיוון שדבר מאכל זה דבר שחשוב מאוד אצל האדם, אם כן שביטתו העיקרית נחשבת שהיא קיימת שם ולא באותו מקום שהוא נמצא בו בכניסת השבת. ומכיוון שאותו כיכר לחם אינו ראוי לאכילה, אם כן לא שייך לסמוך עליו בעירוב חצרות. כעת עוברת הגמרא לבאר את הפסקה הבאה במשנה. ראינו במשנה מערבין לנזיר ביין, כלומר למרות שהנזיר אסור לו מדאורייתא לשתות יין, בכל אופן הוא יכול להניח עירובי תחומין על ידי יין, והסיבה לכך מבאר הירושלמי, שכן אחר ראוי לשתותו. אמנם אין הנזיר יכול לשתות מהיין, אולם מכיוון שאדם אחר יכול לשתות ממנו, אם כן הוא יכול לסמוך עליו כעירובי תחומין. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה הוא לישראל בתרומה, כלומר למרות שישראל אסור לו לאכול בתרומה, למרות זאת הוא יכול לסמוך על התרומה כעירובי תחומין. ומבאר את הגמרא מדוע, שכן רואין, כהן ראוי לאוכלה. אמנם הוא הישראל אסור לו לאכול מהתרומה, אבל עצם זה שחברו הכהן יכול לאכול מהתרומה, אם כן הוא יכול לסמוך על התרומה כעירובי תחומין. ממשיך הירושלמי ומבאר, ראינו במשנה ולכהן בבית הפרס, כלומר שהכהן מותר לו להניח את עירובו בבית הפרס ולסמוך עליו כעירובי תחומין. ובית הפרס פירושו של דבר שדה שנחרש שם קבר, שמדין תורה מותר לכהן להיכנס לשם, אולם מדרבנן הדבר אסור. ולמרות זאת אומרת המשנה שלמרות שהכהן אסור לו להיכנס לבית הפרס, מותר לו להניח את העירוב תחומין שלו בבית הפרס. שואלת הגמרא, מתניתא דבית שמאי, וכי מה החידוש יש בדברי המשנה שמותר לכהן להניח את עירובו בבית הפרס? וכי משנתנו סבורה כשיטת בית שמאי דבית שמן אמרין, שבית שמאי סוברים אין מערבין לאדם אלא אם כן היו כלי תשמישו שם. בית שמאי סוברים שבכדי שיאכו לעירוב לא מספיק שאדם יניח את המאכל שלו היכן שהוא ראוי לקנות שם שביטה, אלא צריך שאותו אדם שרוצה לסמוך על העירוב יוציא גם את כלי תשמישו ומיטתו למקום שביטתו, מלבד דבר המאכל שמונח שם. ורק כך, אם אותו אדם הניח שם את כלי תשמישו, מיטתו ומזונו, רק אז נחשב מקום שביטתו כמקום דירתו. ואם כן, מבינה הגמרא שהמשנה שלנו סוברת כשיטת בית שמאי. ולפי בית שמאי, כדי שהעירוב יחול צריך שיהיה המקום של העירוב ראוי לדירה לאותו אדם שרוצה לסמוך על העירוב. ואם כן, באה המשנה לחדש לנו שלמרות שהכהן אסור לו להיכנס לבית הפרס, מותר לכהן להניח שם את העירוב שלו. מדוע? מכיוון שיש לו אפשרות שייכנס לשם, כפי שהגמרא תבאר לכמן, שהוא יכול להיכנס לשם על ידי ניפוח שהוא נופח בפיו, כדי שאם יש עצם כשעורה, הוא לא יקבל ממנה טומאה. והרי לא ייתכן שהמשנה שלנו סוברת כשיטת הנקמה, שהרי הנקמה התיר לנזיר לערב ביין ולישראל בתרומה, למרות שהמאכל אינו ראוי לו. ואם כן, בוודאי שגם לכהן מותר להניח את עירובו בבית הפרס, שכאן זה רק איסור דרבנן. והנזיר ביין לעומת זאת, זה איסור תורה. ואם המשנה באה לחדש משהו, כנראה שהמשנה סוברת כשיטת בית שמאי. ולכן שואלת הגמרא, כיצד ייתכן שהמשנה סוברת כבית שמאי? מיישב הירושלמי סומכוס כבית שמאי. באמת, לפי שיטת הנקמה, שיתיר לכהן, שיתיר לנזיר לערב ביין, וקנה להתיר לישראל לערב בתרומה, בוודאי שאין שום חידוש בכך שהכהן יכול להניח את עירובו בבית הפרס. אך מכיוון שסומכוס סובר כשיטת בית שמאי, שבכדי שהעירוב יתפוס, הרי שצריך המערב להוציא את כלי תשמישו לאותו מקום שהוא רוצה לקנות שם שביטה, דתנינן, צריך לגרוס במשנה, סומכוס אומר בחולין לכהן בבית הפרס, כלומר, שמותר לכהן להניח את דבר המאכל שלו בבית הפרס, מכיוון שהוא יכול להיכנס לשם ביתר, על ידי כך שהוא נופח בפיו והולך צעד אחר צעד לאט, כדי שהוא לא יקבל טומאה. שואל הירושלמי מעטה אפילו בבית הקברות, אם כן, מדוע רק לכהן מותר להניח את דבר המאכל שלו בבית הפרס, שזהו שדה שנחרש שם קבר, שמדור הייתה מותר להיכנס לשם? הרי אם אותו אדם שמערב לא צריך שהמקום יהיה ראוי בשבילו, אם כן, אפילו אם הוא יניח את דבר המאכל בבית הקברות, גם אז הוא יוכל לסמוך על העירוב. מהשבע ירושלמי יש הבדל בין בית קברות לבית הפרס. באמת בית שמי סוברים שבכדי שהעירוב יתפוס, המקום שבו מניחים את העירוב צריך להיות ראוי לאותו אדם שרוצה לסמוך על העירוב, כלומר למערב. ואם כן, מה ההבדל בין בית הקברות לבית הפרס? מדוע בבית הפרס הכהן יכול להניח את העירוב, לעומת זאת בבית קברות הכהן לא יכול? התשובה היא אומרת הגמרא, ראוי הוא לעבור על השבות, מכיוון שיש דרך לכהן להיכנס לבית הפרס שנאסרה שם הכניסה לשם מדרבנן לכהנים. למרות זאת חכמים התירו לכהן להיכנס על ידי כך שהוא יהיה נופח בפיו, וכך ייכנס לאט לאט ללא שהוא מקבל טומאה. ואומנם מדרבנן אסור לעשות כן בשבת, וזהו איסור שבות, שהרי על ידי כך הוא עובר על מלאכת חורש, מכיוון שעל ידי שמנפח בפיו בכדי לסלק את הטומאה הקיימת שם, הרי שבכך מתיישר את הקרקע והוא עובר על מלאכת חורש, שזהו איסור מדרבנן, מכיוון שעושה זאת בשינוי על ידי כך שהוא נופח בפיו. אך הדבר כאן מותר, שהרי את כל דין השביטה לא קונים במהלך השבת אלא רק בבין השמשות. וישנו כלל שנפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן שין מבית, שבכניסת השבת בבין השמשות מותר לאדם לעבור על איסור דרבנן לצורך שבת או לצורך מצווה. ולכן, מכיוון שבכניסת השבת בבין השמשות, שאז האדם קונה את מקום שביטתו, הרי שאותו כהן יכול להיכנס לבית הפרס על ידי כך שהוא יהיה נופח בפיו, לכן אומרת המשנה, לפי שיטת סומכוס בדעת בית שמאי, מותר לכהן להניח את עירובו בבית הפרס. לעומת זאת בית הקברות, שזהו איסור תורה, ואם כן אסור לו להיכנס לשם לא בבין השמשות, ובוודאי שלא במהלך השבת. לכן הדבר הזה אסור, ולכן כהן לא יכול להניח את עירובו בבית הקברות. כעת מבאר את הגמרא את הסיפה של המשנה. ראינו בסיפה של המשנה רבי יהודה אומר, מותר להניח עירוב לכהן אפילו בבית הקברות, ולמרות שמדאורייתא אסור לכהן להיכנס לשם, הסיבה היא שמותר מפני שהוא יכול לחוץ, כלומר, הכהן יכול להיכנס לבית הקברות על ידי כך שהוא יעשה מחיצה בינו לבין הקברים, ובכך הוא יבוא למקום העירוב ולאכול ולאכול שם את העירוב. מבאר את הגמרא כיצד הדבר ייתכן שהכהן ייכנס לבית הקברות ויאכל שם את התרומה. עונה ירושלמי, שכן הוא ראוי להיכנס בשידת תיבה ומגדל, שהרי הכהן יכול להכניס את עצמו לשידת תיבה ומגדל המחזיקים 40 שאה, והקרקעית שלהם נחשבת כמחיצה בינו לבין הקברים, ולעשות לו חור פחות מטפח, שאז אין הטומאה נכנסת דרך החור הזה, ולדחוב בקושוב כיסם, כלומר הכהן שנמצא בתוך השידת תיבה ומגדל, הוא תוחב דרך אחור פחות מטפח קוש וקסם, ועל ידי כך הוא נועץ את הקוש והקיסם בתרומה ואוכל ויוצא. אם כן, שלמרות שהעירוב נמצא בתוך בית הקברות, יש לכהן דרך לאכול אותו ללא שהוא עובר על איסור. כעת נראה בסייעת הדשמיה משנה בית הלכה בית. אומרת המשנה, מערבין בדמי, כלומר אדם יכול לעשות עירוב על ידי פירות שהם ספק מאוסרים, ספק אינם מאוסרים, והם הנקראים דמי, שזהו בארמית דמי זה מה, כלומר יש עליהם ספק האם הם מאוסרים או לא. וכנל אדם יכול לסמוך על העירוב ובמעשה ראשון שנתלה תרומתו. כשאדם מפריש תרומות ומעשות, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זהו הפרשת תרומה גדולה, שמדאורייתא נותנים כלשהו ובכך פותרים את כל הקרי. אולם מדרבנן יש עין רעה, עין בינונית, עין 50. עין בינונית זהו 1 חלקי 50, עין רעה זהו 1 חלקי 60, ועין יפה זהו 1 חלקי 40. לאחר מכן צריך להפריש מעשר ראשון, כלומר לתת עשירית ללוי, שמתוך העשירית שהלוי קיבל, אזי הוא צריך להפריש לכהן מעשר מן המעשר. לאחר מכן ישנם שנים, שנות עבדה א', ב', ד', ה', לשמיטה, שאז מפרישים מעשר שני, ובשנות ג' ו' לשמיטה מפרישים מעשרני. אז אומרת המשנה, מעשר ראשון שניטלה תרומתו, כלומר שהלוי יפריש לכהן את המעשר מן המעשר, אם כן ניתן לסמוך על המעשר ראשון הזה כעירוב תחומין. ממשיכה המשנה ואומרת שניתן לסמוך בעירוב תחומין גם על מעשר שני והקדש שנפדו. מעשר שני כפי שלמדנו מקודם בשנים א' ב' ד' ה' לשמיטה, אדם צריך להפריש עשירית ממה שנשאר לו לאחר שהוא הפריש תרומה גדולה במעשר ראשון. את המעשר הזה הוא צריך לעלות לירושלים ולאכול שם. אם האדם לא יכול לעלות את הפירות לירושלים, אזי הוא רשאי למכור את הפירות, לפדות אותם בקרן וחומש, ואת הכסף הוא מעלה לירושלים. לאחר שהוא פדה את הפירות בתמורה לקרן וחומש, הפירות יצאו לחולין והותרו באכילה, ולכן ניתן לסמוך עליהם כעירובי תחומין. ממשיכה המשנה ואומרת, והכהנים בחלה ובתרומה. כלומר שהכהנים יכולים לסמוך על עירוב תחומין בחלה ובתרומה, אבל לא בטבל, מפני שפירות הטבל אינם ראויים לאכילה. ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, כלומר מעשר ראשון שהלוי לא יפריש מעשר לכהן, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, מעשר שני המונח מחוץ לירושלים, שלא פדו אותו, אז היו אסור באכילה, וכנל והקדש שלא נפדה, גם הוא אסור באכילה, ולכן לא ניתן לסמוך עליו בעירובי תחומין. ממשיכה המשנה ואומרת, השולח את עירובו ביד חרש, שוטה וקטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, כלומר אדם שהוא מהחולקים על חכמים ואינם מודים בתקנת עירובי תחומין, הדין הוא שאינו עירוב. כלומר, עירובי תחומין מצד הדין, אין חובה שהאדם שרוצה לסמוך על העירוב ילך בעצמו ויניח באותו מקום שהוא רוצה לקנות שביטה את העירוב. אלא אותו אדם יכול להניח גם על ידי שליח, וזאת בתנאי שהשליח מכוון בהנחת העירוב שהמערב, כלומר משלחו, הוא יקנה שם שביטה. והמשנה באה ללמד שאם השליח אינו יכול לכוון כגון חרש, שוטה וקטן, או אדם שאינו מודה בעירוב, מכיוון שכך העירוב הוא אינו עירוב. מסיימת המשנה ואומרת, אם אמר לאחד לקבלו ממנו, כלומר אם המערב אמר לאדם בר דעת שיקבל ממנו את העירוב, הדין הוא שאם אותו אדם הכשר קיבל מהחרש והניח את העירוב לצורך המערב, לצורך המשלח הראשון, הרי זה עירוב, ובכך המערב ששלח את החרש שנתן את העירוב לאדם בר דעת יכול ללכת 2,000 אמה ממקום הנחת העירוב. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את המשנה. אומר הירושלמי, מערבין בדמי ובמעשר ראשון. כך היינו ברשע של המשנה. רבי יעקב דרומיה מן הדרום באי אמר, מתנית דלא כבית שמי, לכאורה המשנה שלנו חלוקה על שיטת בית שמי, דתנינן, שנינו בסוכה בבבלי בדף למדלת עמוד ב' ושל דמי, בית שמי פוסלין, לפי שיטת בית שמי האדם לא יכול לקחת אתרוג של דמי, והסיבה לכך שהרי האתרוג הוא אינו ראוי לאכילה, ובית הלל מכשירין, כי לפי שיטתם האתרוג נחשב שהוא ראוי לאכילה. ושל מעשר שני, מה הדין אדם שרוצה לצאת ידי חובה בירושלים באתרוג של מעשר שני? אומרת המשנה, לכתחילה לא ייטול, ואם נטל כשר. יוצא אם כן שהמשנה שלנו סוברת שניתן לערב בדמי, וגם סוברת שדמי נחשב כראוי לאכילה. אם כן, המשנה שלנו סבורה כדעת בית הלל ולא כדעת בית שמי. ממשיך הירושלמי ואומר, רב ששת אמר בשם רבי חייא רבא, רבי חייא הגדול, למרות שטבל הוא בגדר מוקצה ואסור לטלטלו, ובמשנה שלנו ראינו שלא ניתן לערב עירובי תחומין על ידי פירות טבל, בכל זאת טבל שיש עליו תנאי, כלומר, אם אדם אמר לפני השבת שהפירות שהוא עתיד להפריש למחרת בשבת, הרי אין תרומה או מעשר, אם כן מותר לטלטלו בשבת, שהרי מחמת אותו תנאי, הוא רשאי אותו אדם להפריש את התרומות והמעשרות בשבת, ואם כן הפירות הללו מחמת שהוא עשה בהם תנאי של הפרשת תרומות ומעשרות מערב שבת, הרי הפירות הללו נחשבים בשבת כראויים לאכילה, והם אינם בגדר מוקצה, וממילא הוא גם יכול לסמוך בעירוב תחומין על הפירות הללו על ידי התנאי שהוא עשה מערב שבת. מבאר הירושלמי כיצד מותר לאותו אדם להפריש את הטבל בשבת לאחר שהוא עשה תנאי מערב שבת, כיצד הוא עושה. עונה הגמרא, נותן עיניו במקצתו ואוכל את השאר. כלומר, במהלך השבת, כשהוא רוצה לאכול את הפירות, הוא נותן את עיניו בפרי אחד שאותו הוא רוצה להפריש בו את התרומות והמעשרות, ועל ידי כך מותר לו לאכול את כל היתר. ובפשטות יוצא מדברי הירושלמי כאן, שאסור לאדם להפריש באופן מעשי תרומות ומעשרות בשבת, למרות שהוא עשה את התנאי מערב שבת, שהרי כל מה שהירושלמי מתיר לעשות זה לתת את עיניו, ובעיניים שלו, במחשבה שלו, להגדיר מהם הפירות של התרומות והמעשרות. אולם יש אחרונים שחולקים ואומרים, שמעיקר הדין, האדם רשאי, לאחר שהוא עשה תנאי מערב שבת, גם להפריש באופן מעשי את התרומות והמעשרות בשבת. רק הירושלמי, שכל מה שהוא מתיר זה לתת את עיניו במקצתו, הירושלמי עוסק באופן כזה שהאדם לא יכול מבחינה טכנית להפריש באופן מעשי בידיו, ולכן הירושלמי נותן לו פתרון אחר שייתן את עיניו במקצתו. ראינו במשנה שאסור לאדם להערב במעשר שני שלא נפדה, כלומר כל פירות של מעשר שני שלא נפדו והם קיימים מחוץ לירושלים, הרי הם אסורים באכילה ולכן האדם לא רשאי לסמוך עליהם לעירובי תחומי. מביאה הגמרא ברייתא ותנאים בית שמאי אומרים מערבין במעשר שני בירושלים. מכיוון שפירות מעשר שני בירושלים מותרים באכילה, אם כן האדם רשאי לסמוך עליהם לעירוב תחומין. שואלת הגמרא מהרבי ירמיה, הד הדעת אמר בעירובי חצרות, אבל בעירובי תחומין. הרי אם האדם נמצא בירושלים והוא רוצה לעשות עירובי תחומין, והוא רוצה לקחת פירות של מעשר שני בירושלים שעורים לאכילה ולסמוך עליהם בעירובי תחומין, כיצד הדבר שייך? הרי כל ירושלים הוא יכול ללכת שם ללא עירובי תחומין, וכל מהות ועיקר ועניין העירוב תחומין, זה שהוא לוקח את המאכל שהוא סומך עליו בעירוב תחומין, ומניח אותו 2,000 אמה מחוץ לתחום העיר ירושלים, ועל ידי כך הוא מרוויח שהוא יכול ללכת 2,000 אמה נוספות. ונשאלת השאלה, הרי אם הפירות הללו הם פירות מעשר שני בירושלים, כיצד מותר לאדם להניח את הפירות הללו 2,000 אמה מחוץ לגבולות העיר, ולסמוך עליהם כעירוב תחומין, הרי מותר לאוכלם רק בירושלים. אלא בהכרח, אומר רבי ירמיה, שהמשנה שלנו עוסקת בעירובי חצרות. מתרצת הגמרא את הקושייה ואומרת, אכן משנתנו עוסקת בעירובי תחומין. ואם כן, כיצד האדם שנמצא בירושלים יכול לסמוך על הפירות הללו של מעשר שני, שאסור להוציאם מירושלים? מדובר כאן בקרטני, מדובר כאן בבן כפר, שגר מחוץ לגבולות ירושלים, שהוא רוצה ללכת כמה שיותר בתוך ירושלים. ואם כן, אותו אדם בן הכפר שגר מחוץ לירושלים, נניח מהלך 1,000 אמה, הוא רוצה להניח את העירוב בתוך ירושלים, ואת העירוב מותר לו להניח בירושלים, כי הרי זה עירוב של פירות מעשר שני, ועל ידי כך, מכיוון שהפירות נמצאים בירושלים והוא רשאי לאוכלם בירושלים, על ידי כך הוא יכול לעלות לירושלים במהלך השבת ולאוכלו שם. המשך הירושלמי ואומר, ראינו שאדם ששולח את עירובו ביד אדם שאינו בר דעת, כגון ביד קטן, העירוב הוא אינו עירוב. שמואל אמר, מה זה קטן? כבן 9, כבן 10, עירובו עירוב. כלומר, אם האדם שלח את העירוב על ידי ילד בן 9 או בן 10, מכיוון שיש לו דעת, העירוב הוא עירוב. אמר רבי יוסי עדה דתימר, דווקא בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות, אפילו קטן. כל מה שראינו כאן, שאדם ששולח את העירוב חצרות על ידי קטן, העירוב הזה מועיל מגיל 9 או מגיל 10, זהו דווקא בעירובי תחומין. לעומת זאת, בעירובי חצרות, אדם יכול לעשות עירוב אפילו על ידי ילד שהוא קטן מגיל 9 או מגיל 10. והסיבה לחלק בין עירובי תחומין לעירובי חצרות, שעירובי תחומין זאת פעולה קניינית שהאדם צריך ללכת לאותו מקום שהוא מניח את העירוב, ולקנות שם שביטה. ומכיוון שהשליח הוא קטן, הוא לא יכול לקנות שביטה בשביל המשלח. לעומת זאת, עירובי חצרות, כל עניינם זה לסמל את העניין שכל בעלי הבתים מבטרים זה לזה על רשותם, ובעצם כל הרשויות וכל הבתים הופכים להיות רשות אחת. ומכיוון שכך, מותר לאדם לתת לילד שיזכה בשביל כולם בעירוב חצרות, כי הרי בכך הילד הזה אינו קונה שביטה, אלא בסך הכל מרים את דבר המאכל שעליו סומכים כעירובי חצרות. ממשיך הירושלמי ומבאר, אמר רבי יהושע בן לוי, מפני מה מערבין בחצרות. הרי אם האדם עושה שיתופי מבואות, יוצא שעירובי חצרות זה מיותר. והסיבה לכך שבזמנם לכל מבוי היה מספר חצרות ולכל חצר מספר בתים. ואם אנחנו עושים שיתופי מבואות, בעצם בכלל מתי ימנה? אם יש לנו שיתופים של מספר מבואות או של מבוי אחד של כל החצרות, בעצם יוצא שכולם כאן שותפים. אם כן, מדוע צריך לעשות גם שיתופי מבואות וגם עירובי חצרות? מבאר רבי יהושע בן לוי, מפני דרכי שלום. כי ככל שכל דיירי החצר ודיירי הבתים ודיירי המבואות יהיו עסוקים כל הזמן בלעשות עירובי חצרות ושיתופי מבואות, על ידי כך ירבה השלום ביניהם. הגמרא כעת מביאה מעשה שבו אנחנו רואים שאכן הדבר גרם והרבה שלום. מעשה באישה אחת שהייתה דבובה לחברתה, כלומר הייתה שונאת אותה, ושלחה עירובה גבי ברה, פעם אחת שלחה את העירוב לאותה אישה, על ידי הבן שלה. נסתה, חברתה נטלה את הבן, וגפפת ונשקת, חיבקה אותו ונשקע אותו. אתה ואמר, קומה אימא. הלך אותו ילד, וסיפר לאימא שלו, איך אותה שכנה, שהיא מחזיקה אותה לסונט שלה, חיבקה אותו ונשקע אותו. אמרה, הכין, הוות רחמה לי. היא כל כך אוהבת אותי ולא אבן הידה ואני לא ידעתי. מתוך כך עשו שלום אותם שתי נשים ביניהן. עד ההוא תכתיב, זהו מאמר הפסוק במשלי פרק ג' פסוק י' ז', דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב, שבת שלום.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.